שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות התורה מאת הרב קוק זצ"ל, ואנחנו הגענו בשעה טובה לפרק י"ב וסיימנו את פסקה ה', אם אני לא טועה, אם זיכרוני איננו מטעני. נדמה לי שהשארנו סוגיה פתוחה בשיעור הקודם. בעצם פסקה ו', סיימנו פסקה ו'. כן, דיברנו בפסקה ו', אם אני לא טועה, על היחס בין תורה לבין כל אדם. הרי הרב אמר לנו שאם יש לאדם, כלומר אין אפשרות לאדם לחיות ללא תורה, ואם תראה בני אדם שהם מלאים חיות ומלאי סיפוק בלי תורה, אז זה סימן שיש להם קשר עקיף, ישר או עקיף, נסתר או גלוי, אל התורה באיזושהי צורה. וכך גם לגבי תלמידי חכמים שאינם עוסקים בסתרי תורה, ובכל זאת התורה נגלית מחיה אותם, זה בגלל שיש להם איזה קשר נסתר או גלוי, סמוי או לא סמוי, עם סתרי תורה. ונדמה לי שאחד התלמידים אז שאל, זה אתה, שאל, ומה יהיה עם הגוי? נכון? אז ניתן לומר שתי אפשרויות. או שהרב לא דיבר פה על גויים, או שהוא מתכוון כאן לומר שגם הגוי. הרי מה מחיה אותו? הרי תורה אין לו. אבל הוא חי בעולם שבו יש ישראל. ואז התורה הזאת נמצאת אצלו, באיזושהי צורה סמויה. אני אביא לכם דוגמה מעניינת. דווקא על תרבות רחוקה מאוד מעם ישראל, מתכוון לתרבות האזטקית. האזטקים הם חיו במדינת מקסיקו של היום. הם היו רחוקים מאוד מהעולם היהודי או הנוצרי או המוסלמי, הם חיו בנתק מוחלט מן היבשות האחרות. והם פיתחו דווקא תרבות מאוד מפותחת, שדומה מאוד לתרבות הבבלית העתיקה. גם אצלם היו פירמידות כאלה מדורגות, כמו הציקורת, והיה להם מזבחות עם קורבנות, וכהן גדול ומלך, דברים מפתיעים מאוד. כיצד הם הגיעו לדברים האלה, בלי כל מגע עם העולם העתיק? ברור, זו שאלה יפה. גם מיתולוגיה שלמה, אלים וכל העולם של הערכים האלה, שלא לדבר על זה שהחברה שלהם הייתה מאוד היררכית ועם מעמדות ועם בתי ספר ואסכולות וכו'. אז דבר אחד מעניין, שהם דיברו, היה להם מושג מעין משיחי. הם אמרו שהם עתידים להיגאל, לא בדיוק ברור ממה, על ידי קוויצל קואטל, נכון? קוויצל קואטל. מה זה? תשאל אותם, הם יודעים. מה זה קוויצל קואטל? אז למה לא שאלת?
לא שאלת.
יש לנו הלכה שכשאדם לא מבין משהו בשיעור, מה עליו לעשות? לשאול. ואם אדם לא מקיים את ההלכה, זה עבירה, לא? טוב. אז קוויצל קואטל. קואטל הוא זה מין אליל. שהוא מתואר בתור נחש עם נוצות. כך הם אמרו. ושהוא עתיד להופיע בבוא הזמן בתור אדם לבן עם זקן. צריך לזכור, לעסקים לא היה זקן. מה? לא גדל להם. כן, לא גדל. לא גדל. כמו אינדיאנים. כן, הם סוג של אינדיאנים הרי. וכאשר הגיע הכובש הספרדי, קורטס, שהיה כנראה ממוצא יהודי אגב, הגיע לחופי מקסיקו, וראו אותו לבן, ועם זקן, השתחוו לו. כן, כמו שהוא גם עתיד לבוא מעבר לים. אגב, הוא גאל אותם מייסוריהם, מהר מאוד, הוא שחט את כולם. אבל, דבר אחד מעניין, הרעיון הזה, שצריך לבוא נחש, זה מפורש, כן, אצל חכמי הקבלה, שנחש בגמטריה משיח, ושהוא נושא בתוכו את התוכן של תיקון הנפילה של העולם בחטא הנחש הקנון, והנה מצפים בלי לדעת על מה מדובר, לאדם לבן עם זקן. הם מחכים למשיח. זאת אומרת, האינטואיציה הזאת הייתה קיימת במעמקי התרבות שלהם בלי לדעת על מה מדובר. כן? והגיע קורטס, נציג של הנצרות, שהייתה בעצם השליח של היהדות עבור אותן האומות. אז גם פה אפשר לומר שיש משהו כזה, שאפילו בתרבויות רחוקות יש איזו ידיעה שמשהו צריך לבוא מישראל, וזה מה שמחזיק את התנועה התרבותית שלהם. תת מודע קולקטיבי, כן, אפשר לומר. כן. כן. כן, הוא אומר, ותלמידי חכמים העומדים בסוד השם, העומדים בסוד השם, כלומר שהם צריכים לעמוד מכוח סוד השם, כמו שאדם חי מכוח התורה. אז הם עומדים בסוד השם, דינם עם רזי תורה כדין כל העם עם כלל התורה. כמו שאמרנו על כלל העם שיש לו תורה למרות שאין לו, אז כך לתלמידי חכמים יש להם סתרי תורה למרות שאין להם. זה מה שאומר, הם מוכרחים לקבל חיים היסודיים על ידי שאיפת רזי תורה. אז זה נמצא שם. יש אצל הרב סולובייצ'יק, הוא כתב ספר בשם איש ההלכה. מה הוא אומר שם? שהרבה דברים, כן, אבל אחד מהדברים זה שאיש ההלכה, אדם שכל כולו בעולם של הלכה, איננו זקוק לתוכן מיסטי המסתתר מאחורי המעשים ההלכתיים, כי עצם זה שזה הלכתי זה מספיק לו. כן? מה זה, איך זה יכול להיות? אומר הרב קוק, באורות הקודש, יש איזושהי עשירות מיסטית אצל בעלי הנגלה. כלומר, אדם שכל כולו תורת הנגלה, הוא לא יודע, הוא עוסק בסתרי תורה. כלומר, הסיפוק הזה שמוצא הרב סולובייצ'יק בהלכה, בעצם זה סוג של מיסטיקה. רק שזה לא מנוסח בתור שכזה. מובן. טוב, בזאת, רבותיי היקרים, אנחנו עוברים לפסקה ז'. כן, בבקשה, שאלנה.
איזה עם היה בארצות הברית של...
לא בארצות הברית.
איזה היה?
במקסיקו.
אמריקה.
באמריקה, כן, זה לא ארצות הברית. ארץ הברית זה פה, הם המדינות המאוחדות של אמריקה, כן. ככה רב צודה היום.
איזה עם זה קראו לו?
איך קראו לו? האצטקים. האצטקים.
אין מצב שמהאדם הראשון, לא יודע...
האדם הראשון, אתה יודע מה זה אומר? זאת אומרת, אתה צריך לחזור אלפי שנים אחורה וזה, הרבה לפני שנוצרה בכלל ההיסטוריה הלאומית שלהם. אבל גם זה אומר, גם תגיד אדם הראשון, הכי נעמי. מה זה אדם הראשון? זה התוכן הכלל אנושי. זה נמצא שם. וזה לא מישראל. אדם הראשון זה לא ישראל, נכון?
כן, יש נחש
וזה... ברור. זה דברים האלה. באים להם מאיזשהו מקום. גם יש... המסורת של המבול נמצאת אצל הרבה עמים שלא היו בקשר עם ישראל. כן, בבקשה, דבר. בגלל שהוא אומר שזה שווה למה שהוא אמר לפני כן, על היחס בין בעלי תורה למי שאינם בעלי תורה. פסקה, זין. בראש לכם להמשיך? לא, אז נמשיך. טוב. כשם שאין כנסת ישראל מוציאה אל הפועל את סגולותיה כי אם בארץ ישראל, כן, אין אדם מישראל מוציא את סגולותיו הרוחניות כי אם על ידי התורה. שהיא הארץ הרוחנית המתאימה לסגולה הנשמה הישראלית. כלומר, כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, לעולם ירשו ארץ. ארץ, היא עולם הבא. אלא, אומר הרמב״ם, הארץ שמדובר עליה בפסוק הזה, היא הארץ העליונה. יש ארץ עליונה, וזה העולם הבא. לעולם ירשו ארץ, את הארץ ההיא. עכשיו, מה שאומר הרב זה שיש בעצם מולדת. מולדת או מכורה, אפשר להגיד, לכל עסק. עם ישראל כאומה מצליח רק בארץ ישראל. האדם היחיד צריך גם כן איזושהי מולדת רוחנית, התורה. זה מולדתו. שמה הוא פורח. כל המדעים דומים הם לחוץ לארץ. ביחוסם אל הגידול הנשמתי אשר לישראל. אז כמו שיש לך ארץ וחוץ לארץ, יש לך תורה וחוכמות. הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות. כן.
אני מכבוד את הפסקה הזאת ואת הפסקה עם
אם נחבר את זין עם דלת, זה אומר שצריך לצאת לחול. למה? לא, אבל ארץ ישראל היא לא מחוץ לעולם. זאת אומרת, חוכמה יכולה להיות בעולם כולו, גם בארץ ישראל. בסדר? מה שאין כן תורה, זה בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. תורה באמת. בסדר? טוב, אחרי כל זה, אחרי שלמדנו על היחס בין התורה של ישראל לבין התורה של העולם כולו, אין לנו אלא להתקדם בצעדי ענק, בטוחים, לעבר פרק י' ג'. תורת חוץ לארץ ותורת ארץ ישראל. מי אמר שיש דבר כזה תורת ארץ ישראל ותורת חוץ לארץ? אולי אין, אולי זו אותה תורה. אין? זה בבראשית רבה. על הפסוק, וזהב הארץ ההיא טוב. מה זה? זהב הארץ ההיא טוב, אין טוב אלא תורה. והארץ ההיא זה ארץ ישראל. מכאן אומר המדרש רבה, שאין תורה כתורת ארץ ישראל. מה זה תורת ארץ ישראל? אפשר להגיד, תורה נלמדת בארץ ישראל. יש בזה משהו, הרבה פעמים אנחנו רואים שדברים שהתחברו בארץ הם בעלי ערך אחר מאשר מה שנתחבר בחוץ לארץ. אבל מצד האמת יש פה משהו אחר. שתורת חוץ לארץ, כלומר תורת ארץ ישראל זה הסוד. תורת הסוד. הרי האריזל ציווה על תלמידיו לא ללמד את תורתו בחוץ לארץ. אסור. אם עושים את זה, זה יביא לקטסטרופה. ואכן עשו את זה, וזה יביא לקטסטרופה. זאת אומרת שזה תורה שמתאימה למקום שבו נמצא השריד של הנבואה. ולא הרי חוכמה המוארת משרידי הנבואה, כי הרי חוכמה רציונלית רגילה סתמית. עד כאן מובן? כן, לפי זה כן. תורת חוץ לארץ, אם יש בכלל דבר כזה, זה תורת הנגלה. עוסקים בדברים חשובים מאוד, למשל, בקשרות אתונה, ועוד כמה דברים כאלה. מה אתה אומר? לא. לא. הכל נגנב. כן? כמו שאני אומר, הכל גנוב מהתורה, במקרה הזה זה נכון. זאת אומרת, זה תורת ארץ ישראל, שעברו על השבועה, והביאו אותה לחוץ לארץ. מובן? אבל זה לא בסדר. או שאת אומר, זה הייתה התחלה של הערה, של הערה מארץ ישראל, כדי להכין לשיבה לציון. כי הרי אומר האור החיים, מה יגרום לאנשים לצאת מהגלות? אומר האור החיים, ההשתוקקות אל חיי רוח אמיתיים. שמרגישים שבחוץ לארץ אין להם אותה. בסדר? טוב.
כן.
למה יש להתלבט אם יש בכלל תורת חוץ לארץ? פשוט מאוד. כי הגמרא במסכת חגיגה אומרת שאין דבר כזה. כן? על הפסוק, מסכת חגיגה דפי עמוד ב', מלכה ושריה בגויים אין תורה. שכיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. שנאמר, מלכה ושריה בגויים, אין תורה. דלת אמות של ההלכה, וקודם כל זה יכול להיות בארץ ישראל. אבל חוץ מזה, דלת אמות זה מעט, לא? זה כמו שגרירות. כן, אתה בשטח ישראלי, אם אתה מגיע לנציגות דיפלומטית של מדינת ישראל. אבל זה כמה? לכן אמרתי זה שאלה, לא אמרתי בצורה פסקנית שאלה. זה שרידי שרידים של חלקיקי פירורים של תורה המקורית. תלמוד בבלי, למשל, כן. תלמוד בבלי, זה פירורים. זה, כמו שנאמר, במחשקים הושיבני כמתי עולם. אומר התלמוד, זו תלמודה של בבל. זה מה שנשאר. איך אומר השלה? איך אפשר לומר על תלמוד בבלי שהוא במחשכים והלא הוא מאיר עינינו? הרי בלי התלמוד איפה היינו? הוא אומר על זה השלה, הכוונה היא שזה כמו ראיית לילה של חתולים. כן? אתה נמצא בחושך, לא רואה כלום. אבל עם הזמן אתה מתרגל, בגלל קצת אור שיש שם. ואז אתה מפתח מיומנויות של זיהוי עצמים בחשיכה. אפילו של דברים מדויקים, תרופה כזאת לעומת תרופה כזאת, שאסור לעשות זה בלי אור. כן? אבל בכן, בתוך החשיכה האדם מוצא את עצמו. ואז מתפלאים, אחר כך שהוא יוצא אל האור, אומרים לו, איך הצלחת? הוא אומר, כן, פיתחתי את זה. זה מה שנקרא תלמוד בבלי. בתוך החשיכה הנוראה, יש הערת התלמוד הבבלי. כן. כן, אז זה, אתה שואל ככה, עכשיו שחזרנו לארץ, מה אנחנו צריכים את כל מה שהיה בגלות? תשובה, אומר התלמוד שרבי יוחנן אמר, חד מינן כתרי מיניו, חד מיניו דעת אלהכה כתרי מינן. מה זה הרמית? צחה. אומר, רבי יוחנן אומר ככה, אחד מאיתנו, רבי יוחנן ישב בארץ ישראל, שווה לי שניים מהם, מתלמידי חכמים שבבבל. הם לא רצים. אבל אחד מהם שעולה לארץ, נהיה כשניים מאיתנו. למה? הוא גדל פי ארבע בעצם, לפי זה. למה? בגלל שהוא בא עם כוח הפלפול שהוא פיתח שם, הוא עכשיו נפגש עם תורת ארץ ישראל, אז הוא משכלל אותה עוד יותר. אז כך ניתן לומר גם שהלימודים, שכל המיומנויות שפיתחנו במשך הגלות, חבל להפסיד אותם. משתמשים בהם עכשיו במקום הערת החיים. ואז זה מגיע לפי כמה וכמה, בתנאי שהאדם מסכים להתחבר. פעם היה איזה ראש ישיבה חשוב שאמר, מאז שעליתי לארץ, לא השתנה שום דבר בצורת הלימוד שלי. ככה הוא אמר. מה זה אומר? שהוא לא קלט את קדושת ארץ ישראל. הכל נשאר אותו דבר, אותו בית מדרש. חבל. הוא אמר, לא, הוא רצה להגיד שזה לא משנה, תורה זה אותו דבר בכל מקום. זה עמדה כזאת, יש אפשרות של עמדה כזאת. רק שזה לא דת התורה, אבל יכולה להיות עמדה כזאת. בסדר? טוב, עד כאן, להיום, שלום.